בשתיים, ענת צריג בסדרת פרקים חדשה, נשים גדולות.
היום אני מארחת את ספרירה ווקר, אימא לשישה ילדים, ששלושה מהם יצאו מהארון. סבתא ל-11 נכדים, אשת חינוך, מוזיקאית, מלמדת חינוך מוזיקלי במכללות, ונגנית בתיאטרון פלייבק. בשנים האחרונות מנחה קבוצות תמיכה להורים מטעם ארגון תהילה. נשואה לדוקטור אהרון ווקר, גרה במורשת שבגוש שגב. כששאלתי את ספרירה אם היא יכולה להגיד איזשהו מוטו שמלווה את חייה, היא כתבה לי, החיים הם מתנה שקיבלתי מבורא עולם, ואני משתדלת לעשות הכל כדי להיות ראויה להם ולמתנות שנתן לי. שלום תסרירה.
שלום.
בואי נתחיל רגע במשפט הזה. אני משתדלת לעשות הכל להיות ראויה. את יכולה להגיד על זה משהו?
כן, אני באמת מרגישה שקיבלתי הרבה, שהגעתי לכאן עם המון מתנות, גם המשפחה וגם כישרונות, ויש לי מאוד את המצפן הזה שאני מרגישה שקיבלתי איזו שליחות, שאני חיה מתוך תחושת שליחות כזאת, שאני מחפשת מה הדבר הזה שאני צריכה לעשות פה עם כל המתנות האלה, איך לעשות עם זה הכי טוב שאני יכולה.
זאת אומרת שהיומיום שלך, בסטייט אוף מיינד שלך, הוא הרבה הודעה.
כן, יש לי גם בת שקוראים לה הודעה.
את גם, אני זוכרת שאמרת לי בשיחת הכנה בינינו שאת תלמידת ימימה.
נכון.
שזה מאוד השפיע עליך, אז אולי מאוד. גם קצת נדבר על זה. זה קשור? הלימוד מאוד. הזה ליכולת להיות בהודעה?
מאוד, מאוד. לימודי ימימה זה בעצם דרך של מודעות הכרתית שאת בוחרת בה. את יותר בוחרת בה ופחות נפעלת, מתבוננת בעצמך. את לא אומרת שקשה. את כן מקטרת ומתלוננת ואומרת, אבל מתבוננת בזה ונותנת לזה תמיד את הפרופורציות, ותמיד יש בעצם מושג כזה בימימה של הלומדת. יש את הילדה והלומדת. אז אנחנו הרבה פעמים פועלים מהילדה, אבל בתוכנו יש גם את הילדה וגם את הלומדת, והלומדת מתבוננת, והיא גם צריכה לתת מקום לילדה. לא לדרוס אותה, להקשיב לה לכאב שלה, להבין אותה. אבל להגיד לה, זה לא כמו פעם שהיית ילדה קטנה וחסרת אונים, היום את יכולה לתת לעצמי, הלומדת נותנת יד לילדה. ומדריכה אותה בחיים. איך לפעול?
אני בכלל רוצה להגיד שאני ממש מתרגשת לפגוש אותך, מפני שבוא נגיד, זה לא בחוגים הטבעיים שלי לפגוש אותך, וכמה שעל פניו אולי גם חיצונית אנחנו נראות שאין בינינו מכנה משותף, אני לפחות בשיחה ומה שקראתי, חושבת שאנחנו חולקות הרבה ערכים משותפים, גם אם אני לא דתייה מהמגזר הלאומי כמוך, אז בסוף אנחנו מדברים על אנשים, והפודקאסט הזה עוסק באנשים, בנשים יותר נכון.
כן.
אז
סבא שלי היה אומר, הדדי. גם.
עכשיו,
לי זה מסקרן והזדמנות.
עכשיו, כשנפגשנו לראשונה, הצגת את עצמך ואת אמרת, אני צפירה ווקר לבית מלמד. מה זה המלמד הזה, לבית מלמד?
אז אני מרגישה שכשאני אומרת לבית מלמד, שזה השורשים שלי. שבאמת זכיתי לגדול בבית, שזה כבר הרבה דורות אחורה, וגם סיפרו לנו על הדורות הקודמים. זאת אומרת, זה סבא רבא, שהיה ברוסיה, בבלרוס, והיה רב של ויטייפסק, והיה ציוני גדול, היה מוכן גם לשבת בכלא בגלל הפעילות הציונית שלו. בסופו של דבר הוא עלה לארץ, כשרוב הילדים שלו קומוניסטים, הוא עלה עם סבא שלי ועוד שתי אחיות, משפחה מאוד גדולה, מאישה שנייה. הוא עלה איתם לארץ, לחברון, נתנו לו איזו הצעה ללמוד בארצות הברית, והוא בחר להיות מלמד פשוט בחברון, העיר חברון, עבר את מאורות תרפת. אבא
וואו,
שלי, כן.
זה חתיכת אירוע משפחתי, לא?
לגמרי, זה חלק מהשורשים. וסבא שלי, זאת אומרת הבן שלו, ואבא שלי, שניהם נלחמו לפני קום המדינה בירושלים. סבא שלי זכה להיות המפקד של העיר העתיקה לפני קום המדינה. זאת אומרת, אבא שלי בגיל 16 כבר היה בהגנה, ושורשים של ציונות, וציונות שיושבת על שורשים של יהדות עמוקה מאוד, יהדות שרואה פנים, שרואה פני אדם, שאוהבת אדם, החיבור גם לכלל החברה, אני ראיתי אותו גם אצל סבא שלי וגם אצל אבא שלי שהיו אנשי ציבור, סבא שלי היה מפקח במשרד החינוך, הוא היה מלמד מתמטיקה ותנ"ך באותה נשימה, זה אצלו הכל התחבר ביחד, ואבא שלי היה נשיא בתי המשפט לנוער, היה הפעיל מאוד, ובפעילות הזאת הוא פעל למען הנערים, הוא ממש היה הסנגור של הנערים, הוא עבד על שיקום, הוא השאיר לנו באמת חתיכת מורשת, של, הוא היה אידיאליסט, וכמובן שהבית שלנו, אז כבר נכנס לשטח של אמא שלי, שהיא הייתה יותר שרת הפנים, כמו בדורות הקודמים, והיא החזיקה את הבית, ואת החום, ואת היחס, כולם, כל האנשים שהזכרתי עכשיו, יחס מלב ולב לכל אדם, באשר הוא אדם, לא חשוב מאיזה עם הוא, ואיך הוא חי, זה לא מעניין.
איך בעצם האירועי תרפ"ט האלה לא השפיעו על סבא ביחס ל, נגיד, לאוכלוסייה ערבית, איפה זה, לא עשה איזה שינוי?
בהחלט, יש לנו פה, יש פה למידה מאוד עמוקה שלמדנו מהסיפור תרפ"ט הספציפי המיוחד של סבא שלי, כמו שהוא סיפר לנו אותו, שלמעשה, מה שקרה זה שסבא שלי שכר דירה אצל ערבים שגרו שם בחברון, הסבא רבא. טוב, זה סיפור גדול, אבל הדרך שבה סבא שלי, סבא רבא, הסיפור של סבא רבא שלי, זה שרב הפורעים הגיע עם עוד הרבה אנשים איתו לבית שהוא שכר עם עוד יהודים, ובאו לשחוט אותם. וכשהם הגיעו, אז האישה של רב הפורעים עמדה בדלת, ואמרה, אם אתה רוצה להרוג את הרב אברהם, תעבור דרכי. או הרב מלמד, סליחה. אם אתה רוצה לפגוע ברב מלמד, תעבור דרכי. הוא עמד בדלת, היא עמדה בדלת, ובעלה הבין שהיא מתכוונת לזה, והם ברחו משם ועשו לצערנו דברים אחרים, והוא וכל האנשים שהיו איתו הספיקו לברוח. סבא שלי הגיע, הוא שמע את הסיפור והכל, ומה שהוא העביר לנו זה שא', יכולים להיות ביחסים מאוד טובים, זה לא אומר מה יהיה מחר, וב', שאתה אף פעם לא יודע מי זה שיכול להרוג אותך, ומי ביניהם יש אנשים שיהיו מוכנים גם אפילו לסכן את חייהם כדי להציל. כי יש גם ביניהם אנשים שלא ירצו לפגוע בך. וזה איזשהו מסר שעושה את החיים יותר קשים, כי אתה בעצם מסתכל על אנשים, אתה לא יודע. אתה לא יודע מי זה מי. אבל זה גם גורם לך קבדאו וחשדאו, זה המשפט, קבדאו וחשדאו.
אבל מצד נוסף זה בעצם גורם לחוסר יכולת ממש לתת אמון באנשים, לא?
אני לא יודעת להסביר את זה, אבל נגיד אם היית פוגשת את סבא שלי, אז היה לו לב בגודל שאי אפשר לתאר, אז כמה שהוא, לא יודעת מה הוא חווה, התכונה הדומיננטית שלו הייתה לב ענק, וחום אנושי לכל אדם, ואיך אומרים, הוא שמח על כל אדם, unless proven otherwise. אני ממש הרגשתי את זה, הוא לא היה חשדן ולא, והוא רק העביר לנו את ההבנה העמוקה הזאת, שזה לא אומר שאתה לא לגמרי יודע, אבל כל בן אדם יכול להיות אדם טוב, ואתה לא יכול לדעת.
נסתרות דרכים, בקיצור.
נכון, אבל זה מחייב אותך גם להיזהר, וגם לכבד כל אדם, זה מסר מורכב.
צפרירה, וקצת על השושלת של אנשים ששמענו על אבא, סבא, סבא רבא, ומה עם אנשים במשפחה?
אז אנשים, קודם כל אני קרויה על שם סבתא שלי, שהיא אמא של אמא שלי, צירל פרימה, טילי פרנסיס קראו לה, וזה השם שאדון בן צבי, תלמיד חכם שגר ליד אבא שלי, כשהוא שאל אותו, מה זה, איך אני קורא לבת שלי על שם צירל פרימה טילי פרנסיס, יצא צפרירה, והסבתא הגדולה הזאת לא זכיתי להכיר אותה, אבל אני מבינה שממנה ההוויה של הבית שלנו קיימת. החום, הכנסת אורחים, אמא שלי עולם, עלתה מארצות הברית, ובבית שלנו כל שבת זה היה חתונה. הגיעו סטודנטים ומשפחות של עולים, הייתה מאוד מגויסת בתור עולה לשעבר, וגם את הבעל שלי אני ככה פגשתי, כי הוא הגיע בתור סטודנט ולעולם לא עזב.
ואיפה זה היה הבית הזה? שהייתי שמחה להתארח בו גם.
בנווה שאנן בחיפה, זה קרוב לטכניון הזה, היה קל לסטודנטים להגיע. עוד דמות מאוד משמעותית.
ואת זה קיבלת ממנה את המתנה הזאת? היכולת הזו להכנסת אורחים, גם פיזית אבל גם רגשית?
אני חושבת שמאוד, אבל אני כך מעריצה אותה שאני לא יכולה להתיימר, אבל משהו מזה, כן. יש לנו, אני חושבת לכל האחים והאחיות, קיבלנו את זה. בווריאציה שלנו, אבל כן. איזה לב פתוח כזה, כשמישהו בא, או כשמישהו צריך משהו, כן, זה בית פתוח, ו... אני רציתי עוד להזכיר דמות מאוד חשובה במשפחה שלנו, שזאת סבתא רייכל, קראו לה. שזאת סבתא של אבא שלי. זאת אומרת, אמא של אמא שלו. הצד השני. הייתה בעצם רבנית, נשואה לרב אוסטרובסקי, גם תלמיד חכם, עם תורת חיים. והיא הייתה אישה שאבא שלי נורא הריץ והעביר לנו. אני הכרתי אותה רק כשהייתי ילדה קטנה. אני זוכרת אותה. אבל אבא שלי סיפר לנו עליה דברים. כמה היא הייתה דעתנית ואכפתית ומאוד מאוד רגישה לשאלות של מוסר, ותמיד היא הייתה אמיצה, אישה אמיצה כזאת, ולעת זקנה, אבא שלי אומר שהיא הייתה כבר חלשה, ושוכבת הרבה במיטה, והיא הייתה שומרת לו גזרי עיתונים, של כל מיני שאלות מוסריות שהטרידו אותה, או מקומות שהתנגשו בין היהדות למוסר הטבעי אולי, והייתה אוספת את זה על הקרית, מתחת לקרית, וכשהוא היה בא, היא הייתה פותחת ומדברת איתו על זה. ושואלת אותו, מה אתה חושב, אהרון לה? והיו לו שיחות עומק איתה, והיא דרשה, היה שם משהו בבית הזה, שהיה לו ברור שאין סתירה בין מוסר אלוקי למוסר אנושי. וחתירה למקום הזה, ממקום רבני, ממקום מאמין, ממקום מקיים מצוות בדקדוקים, ועל הברור שצריך לעבוד על זה, ולתקן את העולם, וממקום של תיקון עולם, היא פתחה שאלות כאלה, והתמודדה איתם. אני באמת מרגישה שכל האנשים האלה, שאני ככה רק נוגעת בהם, זה שעוד טילי טילים, הם הגב שלי, כאילו הם השורשים, הגב, איך שתסבירי את זה.
ואיך זה ללכת עם המסע הזה ביום יום? עם כזו, אני גם את במודעות למסע הזה, איך זה? זה גם קצת כבד, לא? זה גם קצת מחייב.
מאוד מחייב, זה מאוד מחייב. לפעמים אני מרגישה לא מספיק ראויה. זה מאוד מחייב. וזה גם גורם לי לעשות דברים נהדרים, גם וגם. זה סוג, כאילו עבודה, את מבינה למה אני צריכה ללכת לימימה? גם זה.
כולם צריכות.
איך את, נכון. איך אתה לוקח את המסע הזה, ולוקח אותו למקום באמת של בנייה, ולקבל השראה מהם, ולא חלילה להרגיש מי אני לעומתם, שזה דווקא מקטין ויכול לגרום לך לא לפעול. אז זה עבודה פנימית.
אני חושבת שיש באמת הרבה פעמים שאתה רואה ילדים של אנשים שהם כאילו קצת גדולים מהחיים,
נכון.
כמה זה עלול לשתק. כמה זה מקשה אז את אומרת, את עשית עם זה איזושהי עבודה.
נכון. כן, אני יודעת על מה את מדברת, שאת שואלת את השאלה.
וככה דיברת על איזשהו קונפליקט, יש מוסר יהודי למוסר אנושי, זה פגש אותך בחיים הפרטיים שלך, לא?
כן, אני אגיד לך, הייתי עסוקה בזה, אולי כי באמת זה היה נושא אצלנו בבית, של מה זה תורת חיים. והייתי עסוקה בזה, אבל פחות או יותר, סידרתי לי את הדברים. היו סתירות, וביררתי, ולמדתי דברים, ואופ.
למשל?
למשל...
יותר מזה, כשאת אומרת לבן אדם חילוני כמוני תורת חיים, למה את מתכוונת?
אני אומרת, קודם כל, התורה בשבילי זה כמו מים חיים, כאילו זה כמו המנוע שלי, או המים שאני שותה, מה שנותן לי בכלל את העוצמות להסתובב בעולם, כי איזשהו קושן כזה, שיש שם המון הנחיות, כשאני הגעתי לסיפור של של הבנים שלי, אז באמת פעם ראשונה היה לי אתגר שהיה לי נורא נורא קשה לפתור אותו. זה פעם ראשונה שהייתה לי סתירה שלקח לי שנים ללמוד איך לחיות איתה.
למה בעצם זו סתירה בין להיות הומוסקסואל לבין להיות דתי ולהאמין בתורה ובדרך? אני באמת, למה הסתירה?
את שואלת בתמימות.
כן.
תראי, קודם כל...
לא יודעת עם תמימות, אני מבינה שיש את זה, אבל אני אשמח שתסבירי לי.
כן. אני חושבת איך לענות על זה בפשטות, כי זה גם, זה עולם, כאילו, הנושא הזה גם חקר אותו מאוד לעומק. יש פסוקים מאוד מפורשים בתורה, שבעצם מתייחסים למעשה. למעשה המיני בין שני גברים. הם לא מתייחסים לחיים משותפים, לא, אבל, וזה פסוקים מאוד חמורים, שמטרים נגד המעשה. וזה ספתח לא פשוט. אז גם קוראים את זה ביום כיפור עצמו, במנחה, את הפסוקים האלה. זה קשה. שזה נחשב מאחד הדברים הלא מוסריים שיש בעולם, הריות, כמו ש... אח ואחות.
אז
זה לא בדיוק. אז יש גם פה כל מיני סברות. צריך להיכנס לזה לעומק, אם זה באמת. אבל אנשים, כאילו, בכללי לוקחים את זה כאילו מהאזור הזה, שזה אותו נושא. דווקא לדבר על החוויה, כי על ההגות גם אפשר לדבר, אבל זה נושא בפני עצמו. החוויה, באמת, שפעם ראשונה שבן שלי סיפר לי, זה היה... כשהוא היה בן 14, אבל זה לא התחיל אז. זה התחיל שנה קודם, בבר מצווה שלו, שראינו שמשהו לא בסדר. כאילו, את מכינה בר מצווה. מכל הלב את רוצה שהוא ישמח, אני בתחום המוזיקה, בתחום היצירתיות, ואתה מנסה, בוא נעשה טיול, ונעשה משחק, ונעשה זה. ואת מנסה, וכאילו, אנחנו על זה, ואת רואה, הוא לא... לגמרי אף איתנו. אז את אומרת לעצמך, הוא מתבגר כנראה. ואז כשהוא עלה לקרוא בתורה, הוא עלה לקרוא בתורה, וכל המשפחה הגיעה בשבת, ומתרגשים, וסוכריות, אוכל בלגן, ופתאום את רואה שהוא מאבד את הביטחון. איבד את הביטחון, ומה אני יכולה לעשות מעזרת נשים? אני מסתכלת, ו... הלב שלי יוצא, וכאילו הוא לא ממש הולך לו. ואני רואה את האח שלו, שקצת יותר גדול ממנו, מחזיק את היד מאחורה כזה, נותן לו תמיכה מאחורה.
מרגש.
ואיכשהו, אחרי כמה זמן, הוא בקרת ככה הסוף, תפס את עצמו, הוא גמר יפה, ויצא. ואת אומרת לעצמך, טוב, זה טבעי שילד מתרגש מה לפני כל ההמון הזה, וזה נורא מלחיץ. ואז כשיצאנו, ניגש אליי, הבעל קורא שלימד אותו לקרוא, שנקרא מה שאנחנו קוראים מנץ', בן אדם עם לב. הוא אמר לי, תשמי צפרה, אני קצת מודאג, כי יש לך ילד מקסים. והוא קרא אצלי הרבה יותר טוב. ואם הוא בא לפה וקרה הרבה פחות טוב, יכול להיות שמשהו יושב עליו. תבדקי. כאבא אני אומר לך. כאבא.
איזה חמוד, איזה רגישות.
תבדקי. וככה, אל תדאגי, הייתה בר מצווה נהדרת, שמחנו, התגברנו, שמחנו, המון אהבה יש במשפחה, ושירים, ומשחקים, והכל. אבל אז נכנסנו לאיזה שנה, שאת רואה שמשהו לא... ושנה שלמה את רואה שהוא בא הביתה, עולה למעלה לחדר. ולא הבנו מה עובר עליו. ככה שאחרי שנה, כשהוא ניגש, אני הלכתי לכל מיני, יודעת, יועצות, מומחיות, לשאול אותם מה לעשות, ניסיתי ככה, ניסיתי שמה, ולא היה לי מושג מה. ואחרי שנה שלמה, שחזרנו מאיזה נסיעה, והוא סיפר לנו, קודם כל הרגשתי שהעולם נופל עליי, וכאילו היה בשבילי משהו, הרגשתי כאילו שזה הסוף שלו. אני אומרת לך, בכנות. כאילו, לאן הולכים מפה? כאילו, יש לו איזושהי נטייה שזה לא מסתדר, שאין איזה מקום בחברה הדתית, שזה, כאילו, אם הוא יספר אז הוא גמור. וגם אני וגם בעלי, כאילו קודם ממש ממש נורא נבהלנו. אבל ברוך השם, אני אומרת מה שאמרתי קודם, הכוחות שקיבלנו בבית, שקיבלנו את האהבה ללא תנאי. שגם באותו רגע, שהרגשתי שהעולם נופל עליי, ידעתי שאני אוהבת אותו. לא משנה מה. וגם הבעל שלי אותו דבר. הוא גם קיבל את זה בבית שלו. זה הילד שלי, ועוד יותר. יודעת, לפעמים כשבן שלך עובר משהו, אתה נקשר אליו עוד יותר. וזה... היה לי ברור שאני אעשה הכל בשביל לעזור לו. אז ישר שאלתי אותו, אבל אתה גם נמשך לבנות? הוא אמר, אמא, אני לא יודע, אני מבולבל. ואתה רוצה ללכת לטיפול? כן. וכמובן הלכנו לאשת מקצוע, אנחנו לא הולכים לסנדלרים. אשת מקצוע וגם בכוונה לאישה דתית, שהיא תבין אותנו ותבין מה עובר עלינו. קצור, זה סיפור ארוך, אבל...
לפני כמה שנים זה היה?
היום הוא בן 27. כן, הרבה, יש לנו חתיכת 12. אז מה שהיה זה תהליך כזה שאנחנו והוא ביחד מתחילים ללמוד מה אפשר לעשות. אז המחשבה הראשונה שלך, את רוצה להציל אותו, בוא נצא מזה. אולי אפשר לצאת מזה. והיא אמרה ש... מוקדם מדי לדעת, עוד אפשר לדעת, ואז נכנסנו למין חיים כאלה של פחדים נורא גדולים ממה שיכול לקרות. אני זוכרת את הרגע הזה שאמרתי, מה, לא יהיה ילד כזה חמוד כמו שיסתובב פה, ולא יהיה לו, כאילו זה, כאילו אמרו לי שלא יהיו לו ילדים. גם, באותו רגע. זה גזרה קשה. ועשינו כל מה שאנחנו יכולים לנסות לעזור לו בעצם.
הייתה גם הסתרה מהמשפחה, מהקהילה?
קודם כל, 7 שנים היינו בארון.
כמשפחה?
לא כמשפחה, כאבא, אימא, ועוד אח אחד שידע. ולא סיפרנו לאחים שלהם, ולא... זה הסוד בבית, 7 שנים.
שזה גם מחיר מאוד כבד.
מאוד, אבל כאילו בעיניי זה היה שברגע שיודעים את זה, זה הסוף שלו. ככה ראיתי את זה, אז רציתי לשמור עליו. אבל כאילו קודם לעשות הכל, לראות אם אפשר לצאת מזה. אם אין ברירה, נחשוב מה לעשות, אבל קודם כל, אולי אפשר לצאת מזה. ולמזלנו לא הגענו לטיפולים הכי גרועים, הגענו לדברים ליד המראה, אבל לא הכי גרועים. אחר כך עם השנים שהתפתחתי ולמדתי והכרתי, אז הבנתי שיש דברים הרבה יותר גרועים מאלה שאנחנו הגענו אליהם.
שזה טיפולי המרה.
כן, זה ממש מסוכן. אבל בתהליך הזה מה שקרה, אם אני רוצה קצת לקצר, כי זה סיפור ארוך, זה בעצם שעם הזמן קלטנו...
לא, צריך לקצר.
לא?
זה חשוב.
כן. אנחנו בעצמנו הלכנו למטפל, שהוא נקרא לו חרדי לייט. מבחירה, כי רצינו מישהו שמבין כמה זה קשה לנו, ושאולי הוא יעזור לנו להציל אותו בעצם. הילד שלך עובר משהו, את מוכנה לנסוע לירח ולחזור. בשבילו, נכון? עשינו נוסעים לממש מרחקים, לקבל ייעוץ, ממדריך הורים. ואז הוא אמר לנו איזו תיאוריה, שהתיאוריה הזאת אומרת ש... לא יודעת אם שמעת על זה, שהיא אומרת שיש דאדי אישו, כאילו, האמא דומיננטית, ואבא פחות דומיננטי, ואז הילד בגלל זה מתקשר לאמא, וזה מה שהופך אותו להומו, ולא יודעת מה, ובסדר, אמרנו, מה שאתה רוצה נעשה, כאילו. אז אני צריכה להתרחק ממנו קצת, והוא צריך להתקרב אליו קצת, וצריך לשנות קצת את התפקידים בבית, ו... בסדר, נעשה הכל בשביל לעזור לו.
יו.
תשמעי, הוא גם הרוויח מזה, כי אהרון לקח אותם לצד שלושת הבנים, הוא עשה אז דוקטורט באיטליה חלק, אז הוא לקח אותם לאיזה שלושה חודשים, השקיע בהם את ה... איך אומרים? מעל ומעבר, היה להם כיף.
כדי שישנו את הנטייה שלהם.
זה היה בינתיים אחד שידענו. אבל... בוא נגיד, להשקיע בילדים זה תמיד טוב, ואין לזה סוף. זה תמיד טוב. אבל השאלה מה המוטיבציה? אם המוטיבציה זה בשביל לשנות אותם, או... אז יש פה משהו בעייתי. לקח לנו לא מעט שנים להבין. עכשיו, אני אומרת שוב, אותו קיבלנו ב-100%, אבל איך ילד מרגיש כשההורים רוצים לשנות אותו? זה לא דבר פשוט, אפילו אם אנחנו לא אומרים את זה.
נכון.
רק בתחושה הזאת. וברגע שאנחנו, אני אומרת, בשנייה שאנחנו הבנו, שזהו זה, אז עשינו, אנחנו אומרים, קאט כזה. כי ברור לנו, קודם כל אני אומרת, למה אני אומרת לך קודם תורת חיים? אין מצב שתורת ישראל רוצה שילד יהיה בדיכאון, או יסנה את עצמו, או ישקר אישה, ויחי חיים זוותיים של שקר, או לא יודעת מה, אין מצב. כאילו, אני אגיד לך משהו, קודם סיפרתי לך, סבא שלי, יש סיפור אחד שנותן לי המון כוחות. סבא שלי, סבא אברשה, אברהם, הוא אמר לי, כשהיינו ברוסיה, והאמת הייתה מאוד נעדרת, לא היה ברור, שחור, לבן, טוב, רע, כל העולם מתהפך עליי, והאחים חשבו אחרת. הוא אומר, אבא שלי אמר לי, זאת אומרת, הסבא רבא, אמר לי, בוא ניתן לך מצפן. כשאתה רוצה לדעת מה זה יהדות, אם אתה, בכל מקום שאתה רואה חיים, וטוב ואור, זה יהדות. אתה רואה מוות וחושך, זה לא יהדות. זה המצפן.
וואי, זה חכם.
ולכן, היה לי ברור, שברגע שהבנתי את זה, שזה לא ניתן לשינוי, אז היה לי ברור שהתורה רוצה שהוא יהיה שמח, התורה רוצה שהוא יהיה מאושר, וזה לא יכול להיות שנסליל אותו למקום כזה. אבל זאת הדרך חלק מהדרך שעברנו.
7 שנים לקח.
עד שקודם כל, זה גם בא ממנו, כאילו מתי הוא רוצה לספר לאחים שלו. מאוד קיבלנו את הקצב שלו. הוא... עוד חוויה מאוד חשובה בסיפור הזה, זה כשהוא סיים את ה... לא, יש שני דברים ככה, אבני דרך שאני רוצה לגעת בהם. אחד, זה שכל המצבים האלה שבעצם, כאילו הרגשתי שהעיניים שלי, שלנו, סומות, עברות, כאילו שאתה הולך בדרך, אתה רוצה לעשות טוב, אתה לא יודע איך, ויכול להיות שגם לבן שלי לא היה ברור איך. אז אנחנו נמצאים בבית וחושבים איך לעשות טוב, ולא מבינים איך. אז בדרך הזאת, מה שחיבר בינינו, זה המוזיקה. כי הבן שלי הוא נורא אומן כזה, והוא גם אומן של מילים. ותסריטים, ויש לו עוד זוויות ככה מעבר לשלי. וזמרת אחת שהוא מאוד אוהב זאת פלורנס. ופלורנס, הזמרת הזאת, היא גם עברה חיים לא פשוטים, והייתה שרה על הרגשות שלה. והוא היה מביא לי את השירים שלה, ושעות יכול להסביר לי את המילים, ואיך המוזיקה מתמזגת עם המילים. וכל השפה הזאת, כאילו, היה לנו איזה שביל עוקף, למה שלא ידענו לפתור, שדרכו אנחנו תקשרנו, בלי לדעת לאן אנחנו הולכים.
איזה כוח יש לאומנות.
כן.
באשר היא.
כן. ולמשל, ההתפקחות, נגיד, מאותו מטפל, הייתה לנו, כשהגענו לאותו יום עיון, התחלתי לדבר עליו, פתאום נתנו הרצאה ואמרו שבשנות ה-80 היו תיאוריות כאלה שאמרו, דאדי אישו, דיברו על זה, ואמרו שהם כבר נשללו בשנות ה-80. זה דברים שבעקבות פרויד טענו אותם וזה, אבל אף אחד לא הוכיח אותם. לא נדבר על זה שאחר כך כשפגשתי עוד הורים, אז זה בכלל נראה לי כבר בדיחה. כל אחד זה סיפור אחר.
לגמרי.
לבן שלי היה שלב מאוד חשוב, שהוא יצא מהבית, אז הוא יצא אצלנו, רוב הילדים הולכים הבנים, הלכו לישיבות סדר. הוא התלבט מאוד לאן ללכת, התלבט, החליט שהוא הולך למחניים, ישיבת מחניים זה באפרת. ואז הוא אומר לי, אמא, בטח תוך 3 ימים אני חוזר. אוקיי. אז אמרתי לו, נורא דאגתי, נורא קיוויתי שיהיה לו טוב. וכשהוא חזר, הוא חזר עם עיניים בורקות. את ראית אותו ממש מאושר. ולקח לי זמן להבין למה. אז היו שתי סיבות. סיבה אחת, כשהגענו ראינו שגם ראש הישיבה הוא אדם מאוד אקדמאי, והתורה מתחברת לו לכל העולמות האחרים, וזה התאים לאישיות שלו, שהוא גם ילד כזה, מאוד רחב אופקים, ופתאום זה לא היה איזו תורה שמנותקת מהחיים, אלא תורה שמחוברת לחיים. זאת הייתה סיבה אחת רצינית. סיבה שנייה, שכשהתחילו כל כמה זמן, יש לנו ככה בעיתון מקור ראשון, ויש עוד עיתונים שיותר אנשים דתיים או בציונות הדתית, מנויים עליהם, וכל כמה חודשים יש איזה דיון לדעתבים וזה, ואז כותבים כל מיני דעות, זה לא נעים, את שומע דעה כזאת, דעה כזאת, אבל ראש הישיבה שלו לא פחד מאף אחד. מה שנקרא, איש פסוק הזה, לא תגורו מפני איש, לא מפחד מאף אחד. והוא כתב, רבנים יקרים תיזהרו, בכל כיתה שאתם מלמדים יושבים, 2-3 חבר'ה, שיש להם נטייה כזאת. תיזהרו בדבריכם. אתם יכולים לגרום להם לפגוע בעצמם.
וואו.
ותחפשו דרך להתמודד. הוא כותב דברים מאוד אמיצים. ואחר כך בישיבה עצמה הוא כותב לילדים, פתקים כאלה, ממש הוא כותב, אני לא יודעת, על לוח מודעות. בחורים שנמשכים לבני מינם, אני רוצה להגיד לכם שאני אוהב אתכם.
מדהים.
הרבה יותר קשה לי עם מישהו שבוחר לא לקיים שבת, כי הוא בוחר בזה. אני יודע שאתם לא בוחרים בזה, ואני אוהב אתכם. והבן שלי היה שולח לי צילום של זה, והייתי פשוט בוכה מהתרגשות.
וזה בטח, איזה הקלה, איזה תוקף.
וכשהוא חזר הבית, את ראית גם שהוא עומד אחרת, הולך אחרת, וזה השלב ממש חשוב בקבלה עצמית, להיות בישיבה הזאת.
מדהים. תראה מה מחנך דגול עושה.
כן.
וואו. ועברו 7 שנים, ועברת חתיכת מסע, את וגם הבן זוג שלך.
כן, ואז כשכבר חשבנו ש... ואז הוא הגיע לשלב, הוא התגייס לצבא, והצליח, בקיצור, הוא ילד מה זה מוצלח, וכל דבר שהוא נוגע הוא מצליח. ולקראת סוף הצבא הוא התחיל לספר, והחליט לספר לאחים שלו. ואז ממש רק הקטן לא היה, הבן הקטן לא היה בדיוק בבית, ואמרתי לו, אולי לא תספר לו, הוא קטן, הוא לא יקלוט, אני לא יודעת, כאילו חשבנו בינינו כאילו לגונן עליו, ואז תוך איזה שבוע, בלי תאום ביניהם, הם לא ידעו אחד אל השני, היה לנו מקרה ביישוב שחבר הכי טוב שלו, של הראשון, נפצע בטנק, נשרף 70%, משהו מאוד רציני. ברוך השם, הוא יוצא מזה, הוא במצב ממש טוב היום. אבל באותו זמן נורא פחדנו, ועשינו כזה תענית דיבור, שכל אישה לוקחת על עצמה שעה ביום, שהיא לא מדברת. אומרת, אולי תהילי מתפללת, אבל לא, כדי לנקות את הדיבור. לדבר דברים טובים, לא לרחל, מה שכולם, אני חושבת, משתדלים. אז זו הזדמנות לחשוב על הדיבור שלך. ובדיוק הייתה שבת כזאת שההורים שלי הגיעו שניהם, אבא שלי עוד היה בחיים, והמטפלים, שני מטפלים, והילדים כמעט כולם היו, והם נכדים ובלגן וזה. ואני בחרתי, אמרתי ככה, לפני סעודה שלישית, לפני סוף השבת, אני בחרתי בשעה הזאת שאני צריכה לשתוק. יצאתי החוצה להגיד תהילים, פתאום הוא בא אליי ואומר לי, אמא, עכשיו, כשאת לא יכולה לדבר, יש לי משהו להגיד לך. אני נמשך לבנים. זה מתאים לאופי, מישהו שמכיר אותו, זה מאוד מתאים לאופי שלו. ולא הצלחתי לא לדבר. ושוב הרגשתי שכן העולם נופל עליי. אבל ההבדל היה ש... התאוששתי מזה הרבה הרבה יותר מהר. גם זה היה בומבה כזה. יצאתי, ההורים שלי, מה קרה לצפרירה? מה קרה לצפרירה? ואתה לא רוצה להגיד לאף אחד כלום. קיצור, הם סיפרו אחד לשני. ואז הוא אומר לי, יום אחד, הקטן אומר לי, אמא, מראה לי הודעה בוואטסאפ, יש ערב בירושלים, בבית הכנסת רמב"ן, של הרב בני לאו, אז בזמנו הרב בני לאו היה כמה שנים הרב של בית הכנסת הזה בירושלים, הוא עושה ערב להורים של להט"בים דתיים. הורים דתיים ללהט"בים יותר מדויק. וזה היה מתי? יומיים לפני סוכות. לפני כמה שנים. וגם 4-5 שנים. אז 5 שנים, אני חושבת. ואנחנו, ישר החלטנו שאנחנו הולכים. למרות שאנחנו בלגניסטים, והסוכר לא הייתה בנויה, אבל נסתדר. נסענו לירושלים, זה די רחוק מהגליל. אנחנו מגיעים, חשבנו שזה ערב של רבנים אולי, אחר כך חשבנו אולי קהילת רמב"ן כל כך פתוחה שכולם הגיעו, הם נראו בדיוק כמו השכן ממול, כמו כל אחד בקהילה שלנו. נכנסנו לחדר.
אין קרני.
והבנו, וראינו שם איזה 200 אנשים, הורים וילדים. והרב בני דיבר ואמר, אני לא מתעסק בכלל בצד ההלכתי, אני רק רוצה לדבר, יש פסוק שאומר, שלא יידח ממנו נידח, שלא נאבד אף ילד. על זה אני רוצה לדבר. איך אנחנו לא מאבדים אותם? איך אנחנו אוהבים אותם? איך אנחנו מחבקים אותם? רב בני יש אח, ודרך זה הוא עבר את
התהליך
שלו. גם תהליך מאוד מעניין. ועלו אנשים וילדים, וסיפרו את הסיפורים שלהם, ואני, כמה שאת רואה אותי ורבלית, פשוט בכיתי כל הערב, לא יכולתי לפתוח את הפה, לא יכולתי לדבר. פשוט בכיתי, בכיתי, בכיתי.
כי שנים החזקת את זה לבד עם בעלך.
כן.
זה נורא קשה.
רק עם אנשי טיפול דיברנו, לא עם אחים, לא עם אף אחד.
זה מאוד קשה.
כן. ואז הרגשתי שהגעתי הביתה. באמת, אין לי מילים אחרות. או הרגשתי שהגעתי אחרי איזה גלות דתית כזו, גלות... כן, הגעתי לאיזה בית יהודי, הלכתי, כאילו בית שנותן לזה פנים ומקום, ואיך לחיות עם זה? ואנשים היו באמת כמונו, נורא. כל מיני, אבל גם כמונו. ופתאום שאלתי את עצמי, אז מה חשבת? איך חשבת שההורים של להט"בים נראים קודם? מבינה? כאילו הדימוי העצמי מקרין על החוץ.
כן.
ואז ניגשה אליי אישה בשם ברכה, ואני תמיד מזכירה את השם שלה כשאני מספרת את זה, כי יש לה זכויות גדולות, עם פתק קטן, עם מספר טלפון, ואמרה לי, אני רואה ש... אולי את רוצה להצטרף אלינו לקבוצה ברעננה של תהילה? אז אמרתי לה, לא אמרתי כלום, אני חושבת, פשוט לקחתי את הדף, הכנסתי אותו לכיס, או לתיק, לא יודעת, ודי מהר, התחלנו לנסוע, שנינו, פעם בחודש למפגשים, ומצאנו חברים לדרך, היא ואתי, ברכה ואתי, המנחות המדהימות, ועוד אנשים שקבוצה כזאת, קוראים לזה קבוצת הרכבת, כי כל פעם מי שמרגיש שהוא צריך מגיע, מי שלא לא, פגשנו אנשים מדהימים, יפהפיים, בחוץ ובפנים, בפנים ובחוץ, ופתאום עברנו את זה ביחד עם הורים אחרים.
אני רוצה לחזור למסע הפרטי שלך, ואז מגיע בן השלישי, ואומר, אמא, גם אני אוהב בנים, גם אני יוצא מהארון.
זה גם לא היה ככה, כי מה שקרה עם השלישי...
אני פשוט רוצה, איך את הגבת לזה? איך זה היה לך?
זהו, אז באמת כל אחד, את ראית, יש להם כישרונים, אז כל אחד זה בא לו בצורה אחרת. אז השלישי, שהוא בעצם הגדול שביניהם, הוא הרביעי שלנו. מה שהיה שהוא לא סיפר. והוא בעצם חשב שהוא בי, שהוא גם וגם, והוא תכנן להתחתן עם אישה. והייתה לו תוכנית מאוד ברורה. אני לא ידעתי מזה. והוא כבר היה אחרי ישיבה ואחרי צבא ואחרי... הוא יצא עם בחורה שנה שלמה, וגם אצלנו, את יודעת, אצל הדוסים, אנחנו מתחתנים נורא מהר, כי אנחנו לא נוגעים, או לא, כאילו, אז ברגע שאם מתאהבים, אז רוצים לבנות בית כבר. אז זה בדרך כלל 3 חודשים, 4 חודשים, 0.5 שנה. אבל הם יצאו שנה, זה מוזר.
את שמעת לי עכשיו שנה, זה נראה לי... כל כך נורמלי.
נכון.
זה המושגים שלי, המושגים.
נכון, אז יש הבדלים. וכן, ואז שנה שלמה זה הרבה, אבל כאילו את רואה שמשהו לא זז, ואת לא מבינה למה. ואת מרגישה, אבל את לא רוצה, כאילו הלב לא רוצה לספר לראש, או הראש לא רוצה ללב, לא יודעת. משהו פה לא... יש דברים שכאילו נראו, כאילו שהכל בסדר, כי היא מתאימה לו מכל הבחינות, אינטלקטואלית, דתית, מראה, הכל בול מתאים, ומשהו לא. ואז, יום אחד, הוא קרא לי ככה לסיבוב ביישוב בשבת, אני יוצאת לטייל איתו, והוא אומר לי שהוא חושב להתחתן איתה. ואני שואלת אותו, למה? זאת אומרת, פחדתי אפילו לשאול, כי לא רציתי לשמוע את התשובות, את יודעת, ממש לא רציתי.
קצת ידעת?
כן. ואז הוא אמר לי, כי זה המקסימום שאני יכול לאהוב. אני לא יכול לאהוב כמו אחותי. משהו לא. קיצור, נשמע לי לא טוב. דיברתי עם בעלי, ואמרו לי, הוא תמים. אבל שנינו ידענו שזה לא הגיוני, כי אנחנו יודעים הרי שלא צריך לגעת במישהו כדי למשך אליו. כאילו, אנחנו בני אדם, אנחנו יודעים איך זה עובד. אתה יודע. וכאילו משהו שם לא עבד ולא ידענו להבין את זה, בסוף זה התפוצץ, וזה לא היה. והיום אני יכולה להגיד שזה הנס שלו. אחר כך סיפרו לי את הסיפור, שהוא חשב, שהוא בי ושהוא כן יכול, ושהיא גם, שהוא כן סיפר לה. וזה מאוד הייתי גאה בו, שהוא שיתף. אבל מזל שהוא לא ימלל אותה ואותו, הלאה.
והיום, כאילו את מרגישה שאת במקום שאת, קודם כל אני רואה שאת מדברת על זה, את עדיין ככה מאוד מתרגשת.
נכון.
עדיין יש שם, את מרגישה שאת נמצאת בקבלה טוטלית?
לפני שאני מתייחסת לזה שאלה מצוינת, ואני רוצה עוד שלב שאני עברתי לשתף. כן, בטח. זה עוד שלב מאוד חשוב, שבאמת, נקרא את הילדים האלה שמחנכים את ההורים שלהם, אז יש לי בת כזאת, הבחורה. אז יום אחד היא התקשרה אליי, והיא אמרה לי, אם האח שלי היה אצלי, והאח הזה, הגדול, והוא אמר לי שהוא לא יודע, כאילו זה היה עוד בשלב שלא דיברנו על זה, שהוא לא יודע, הוא לא רואה עתיד לחיים שלו. וזה מאוד מסוכן. היא אמרה לי, אמא, אני מכירה אותך, וגם את לא רואה לו עתיד. איך ילד יכול לראות עתיד אם אמא שלו לא רואה לו עתיד? ואז מה, הרגשתי צמרמורת בכל הגוף, ובאותו רגע, הרגשתי שאני חייבת לחלום לו עתיד. ולמרות שזה לא מסתדר לי, ואני לא יודעת לסדר את זה, את כל הסתירות שאני חיה בהם, אבל הילד הזה הולך לאהוב, ולחיות בזוגיות, ולהיות מאושר, ואם זה צריך להיות גבר, זה יהיה גבר. ודי מהר הוא פגש את בן זוגו, ברוך השם. די מהר.
איך הצלחת לעשות את זה?
אבל לפני זה, אני פספסתי משהו בדרך, כי תחשבי שאני יודעת ועוד לא סיפר לי. ואז הוא הגיע הביתה לשבת. קראתי לו לחדר, ואמרתי לו, המלחמה נגמרה, אנחנו יודעים, והכל בסדר. ואז התחבקנו. ואחרי זה היה המקרה עם הבת שלי, כי זה כאילו, כמו שאת אומרת, אותו אני מקבלת ב-100%, אבל מה יהיה? אבל איזה חיים יהיו לו? עדיין. ופה, בשיחה עם הבת שלי, זה יחרד לי. שאני חולמת לו עתיד, ולא מעניין אותי. ואני בטוחה שהתורה רוצה שיהיה לו עתיד, וחלילה לא. להרגיש הרגשה שאין לך לאן, לאן ללכת בצורה ישרה, בלי שאתה משקר, בלי שאתה עובד על מישהו. להיות ישר. זה הדרך. וזה השלבים, בכל אופן, שאני עברתי אותם. ואני מאוד מאושרת שטוב להם. כשאני רואה שטוב להם בן זוג, אני ממש מרגישה אושר. זה לא אומר שהסתירות שלי הסתדרו. אבל אני עובדת על זה, אני ממש, יש תנועה גדולה בציבור הציוני דתי, של הרבה רבנים ואנשי חינוך שלאט לאט נפתח להם. מתחילים להבין פשוט במה מדובר. כי מתחילים חושבים שזה רק איזה משהו של איזה התמכרות, איזה משהו מיני כזה. לא מבינים שזה כל האישיות, זאת אומרת, זה כל חלקי האישיות, זה גם הנפש, זה גם הגוף, גם הנשמה, כאילו כולך, פשוט כמו כל בן אדם שהוא רוצה, דבר הכי בסיסי, לאהוב. כמו שהרב בן אילאו אמר לנו, כשבאנו להתייעץ איתו לפני מה שהם קוראים חתונה, ואנחנו קוראים לזה ברית נישואים, זה חלק מלחיות בין שני העולמות, ברית נישואים, אז הוא אמר לנו, המקום היחיד בתורה שכתוב לא טוב, זה היות האדם לבדו. זה לא טוב. וזה אבי כל הסכנות. אז קודם כל, ברוך השם, שהבן שלכם הוא לא לבד. ואת השאר אנחנו נלמד לחיות איתו.
אז איך חלמת עתיד פתאום? איך הצלחת? איך עשית את זה? דרך אגב, שזה גם נכון להרבה הורים, לאו דווקא לילדים להט"בים.
אני לא יודע, זה כמו תובנה כזאת שאת מבינה אותה? או שאתה עשית את השינוי הזה, או חלילה.
זה מדהים.
את דנה את הבן שלך לחיי זוועה. כאילו, את יודעת, האחריות שהיא זרקה אליי פתאום, כי אני כאילו נורא נחמדה, ונורא אוהבת, ונורא זווין, שמה לי מראה. אבל עתיד, את מסוגלת לחלום להם. בצדקה. ודברי אמת ניכרים, את מבינה, אני מאוד משתדלת, יש משפט שאני אומרת אותו גם להורים שאני מנחה. שכדאי מאוד שנהיה עסוקים בעיקר מה חושבת עלינו השכינה ולא השכנה. זה מה שצריך לנהל אותנו. מה באמת נכון? לא מה אומרים ומה חושבים ומה... ברגע שאתה מבין את זה, הרבה זמן לא היה ברור לי מה. ברגע שהיה ברור לי למשל שאי אפשר לשנות, אנחנו עם זה. עם זה, לא רק איתך אנחנו תמיד. גם עם זה. ואני מרגישה בזה שליחות, אני מרגישה שליחות לספר לי יותר ויותר חברים שלי, ואנשים, הקטן שלנו אמר לי, אמא, זה היה ביטוי בתחילת הקורונה, שהיינו ביחד, כולנו פתאום הם חזרו ביתה, הוא אמר, אמא, זה מאוד חשוב שאת תספרי את הסיפור שלנו. אחרת לא הייתי מספרת. הם נתנו לי אישור גם, ובלי אישור שלהם לא הייתי מספרת.
אני חושבת שזה מאוד חשוב.
אמר לי, אמא, יש פה ילדים ביישוב שהם מסתובבים, וההורים שלהם כל הזמן חושבים שהם בוחרים באיזה יצרה, הם לא מבינים מה הם עוברים, והם חושבים שאף פעם לא יקבלו אותם. ואם את תדברי, אולי עוד הורים יקבלו את הילדים שלהם. או לפחות הילדים האלה ירגישו שיש סיכוי שאי פעם יקבלו אותם. ואת יודעת איך אומרים, כשיש את המורה, אז התלמיד בא. אז איך שהוא אמר לי את זה וחשבתי על זה, מיד התקשרו אליי, את רוצה להתראיין? ואז היה הרעיון הראשון שלי. זה בעצם היציאה מהארון המשפחתית, שיצאנו בפייסבוק, עם יעל משאלי, סופרת, וגם אימאלה. וגם רעדתי מפחד. זה טוב, זה לא, אני עושה טוב, אני לא עושה טוב, אני משתדלת לעשות טוב, אני לא יודעת, דיברנו קודם על להיות ראויה, אני עושה את הדבר הנכון באמת, משתדלתי מאוד. בתפילה אנחנו אומרים, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. להגיד אלף פעמים לפני שאתה עושה משהו חשוב, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. כל כך קיוויתי שאני עושה טוב. ואז קיבלתי פידבקים כל כך חמים, ויש לי הרבה חברות רבניות.
את עשית מה שהרב לאו עשה אז שאת הגעת.
כן, לעוד אנשים.
כן.
וחברות רבניות שלי אמרו לי, זה ממש קידוש השם מה שאת עושה. ככה אמרו לי. התחלנו לשלוח לחברים הכי טובים את הסרטון, וזה הדרך הכי נוכל לספר, כי כמה פעמים אתה יכול לספר את זה.
ואיך במשפחה, אחים ואחיות קיבלו את זה? משפחה... כמה אחים אתם?
אנחנו שישה. זה הדגם, שישה, וגם אני. כאילו, זה היה, כאילו בראש נכנס לך, שישה. אבל יש לי אחים שיש להם יותר ילדים. או מספר אחר. אנחנו שישה אחים, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. אבל אני כן, קודם כל אבא שלי עוד היה בחיים, והוא באומץ הגיב מאוד יפה, למרות שהוא כבר היה מאוד זקן בשלבים לא פשוטים של ההזדקנות שלו, אבל הראש היה במקום. וכשעשינו את הטקס, אמרתי לו, דיברתי עם ההורים שלי, ואמרתי להם, תראו, אתם לא חייבים לבוא, אם זה לא עושה לכם טוב, אל תבואו.
את מדברת על החתונה.
על הטקס, כן, של החתונה, מה שקוראים חתונה, ואנחנו קוראים ברית נישואים. ואמרתי להם, אם אתם, קודם כל הם אנשים חמים ומקבלים, כמו שאמרת, איך זה ימשיך גם פה. חמים ומקבלים ללא תנאי כל אחד. גם אם קשה להם, אז הם ינשמו עמוק והם יסתדרו. כי הערך העליון שלהם זה לתת חום ואהבה לכל בן אדם. בטח לנכדים שלהם, לילדים שלהם. אבל כשהגענו לפרק הזה, אז גם דיברתי איתם, פתחתי את זה, ואמרתי שלבן שלנו זה מאוד חשוב שהם יבואו. אני בטוחה כי הוא נורא קשור להם ואוהב אותם, ואם זה בסדר איתכם, ואבא שלי מיד אמר, אנחנו נבוא. ואמא שלי גם אמרה, מיד, אנחנו באים. זה משהו, זה עמוד שדרה כזה.
גם אך... כולם עוברים איזה מסע. בעניין כן? הזה, זה לא רק שלכם, זה...
נכון.
זה...
ואחים שלי באמת כל אחד הגיב אחרת. יש אחים, את יודעת שאת יותר רגילה לספר להם, אז את יותר מספרת, יותר קל להם להבין, מישהו שאת פחות רגילה לספר, יותר קשה לו. אני מבינה את זה. אבל גם אני עובדת לפי היכולת שלי, לספר זה לא פשוט, המסע הזה. ואני מבינה מישהו שיותר קשה לו.
גם עכשיו שאת מספרת, אני רואה שאת ממש מתרגשת. נכון. כבר סיפרת את זה כל כך כמה.
בפעמים הקודמות בכיתי, עכשיו אני לא בוכה, זו התקדמות מאוד גדולה.
אבל יש לך מאוד בעיניים. כי למה?
כי זה מתיחה, עושים לך מתיחה, אז כאילו יש דברים שריבונו של עולם מנסה אותנו ניסיונות, שהם כאילו, אתה מרגיש בתך שזה מעל היכולת שלך אפילו. ואתה צריך ללכת כאילו מול המון דעות קדומות, המון... ואנשים באמת לא יודעים, כאילו ביום שיסבירו את זה, את יודעת, אפילו יהיה עובדה רפואית שאנשים יסבירו, זה לא בחירה, אז כבר, כי אנשים הם בסך הכל טובים, הם לא רוצים לענות מישהו. אבל כל עוד שמספרים את ההגדה הזאת, שהם בוחרים בזה, איזה ילד דתי יבחר בזה? זה חיים כל כך קשים. אבל אנחנו עוברים מסע שכל פעם להסביר את זה, אני הולכת ומספר את הסיפור האישי שלי, וגם משפחות שאנחנו בקשר איתם, לפעמים יש הורי אחד שיותר קל לו, והורי אחר שיותר קשה לו, ותמיד יש פערים, גם אצלנו יש פערים, איך מקבלים, באיזה סגנון תגובה. אבל זה עבודה, ואז אם ההורים שניהם מקבלים, אז פתאום יש איזה אח שלא מוכן לבוא הביתה, כשהאח השני בא. ויש דברים כל כך מאתגרים שם במסע הזה. ואני מאמינה בטוב, ולכן אני גם עושה את התרגול הזה של ימימה, ובאמת להאמין בטוב, וללכת עם זה, ועם החזון הזה, ועם השליחות הזאת, לפתוח את הלב, לקבל את הילדים שלנו, ולהבין שריבונו של עולם נתן לכם פיקדון, ואתם אחראים עליו. יש לכם פה תפקיד. אתם צריכים לעשות את התפקיד שלכם. ולהבין את זה, זה תהליך. זה לא ביום אחד.
כשאת צפיתי בסרטון ששלחת לי, על ארון הקודש, זה נקרא, נכון?
כן.
זה ביוטיוב, מי שרוצה לראות, איך זה נקרא? זה חתונה של זוג.
שלא, של זוג הומואי, ממש חתונה דתית. כן. ארון הקודש, חתונה, משהו כזה, אז כן. הגיעו לזה.
והיה שם, תפס אותי מאוד, שהבן שלך, שעומד להתחתן גם, עם הבן זוג שלו, את אומרת לו, וממש כזה כמעט בוכה, רק תמשיך להיות קשור לכדור, לבורא עולם. שזה שם כאילו ממש כמעט בחית.
אבל אמרתי לו, הפוך, אמרתי לו.
שלא תאבד את הדרך.
שתבין, שתרגיש שהוא אוהב אותך. שריבונו של עולם אוהב אותך. כי זה פה המקום שהוא ילד, שכל כך המצוות חשובות לו, והוא גם עכשיו, עם כל המורכבות, יש לו, הוא שומר מצוות. הם תמיד בסוף יהיו על הרצף, אנחנו אומרים, כי זה מאוד מאתגר. הם לא יכולים להיות כמו חבר שלא יתאתגר בדברים כאלה. הוא יהיה דתי, עם הרבה אופי צריך בשביל זה, ועמוד שדרה, והוא יהיה בדרך שלו.
אבל זה חשוב
לך
שיהיה בית דתי, שיכול
מאוד,
להיות.
מאוד, כי... כי את יודעת, זה בשבילי, זה כמו אבא ואמא. זה כמו שזורקים אותך מהבית. אני רוצה שהוא ירגיש שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. ככה. כמו שהוא, כי הוא ברא אותו, הוא הביא לו את הניסיון הזה. וצריך להחזיר את זה אליו. אתה בראת אותי, אתה בראת את הילד שלי. והם כולם מוכשרים ומצליחים ונהדרים. והם הולכים להיות אנשים שמחים ויצרניים ולשמוח בחיים שלהם. וחלק מלהיות, כמו החוויה שלי, חלק מלהיות, להרגיש אהוב בעולם, זה גם שאלוהים אוהב אותך. האשמה הזאת היא כל כך קשה, שהיא גורמת לזה שרוב הילדים הדתיים, ההומואים, עוזבים את היהדות. אבל מה זה אומר? מבינה מה זה אומר? שהם מרגישים שהם לא ראויים. אני דיברתי על זה בהתחלה, ראוי, לא ראוי. כאילו, הם מרגישים שאם למשל חווים חוויות שליליות שלא מקבלים אותם, אז הם מרגישים כאילו בעטו אותם. כאילו אבא ואמא שלך. זה סוג של אבא ואמא, מבינה?
מרגישים נטושים.
נכון. זה סוג של... כן, ובעיניי התורה היא כל כך שם חיים, שאני לא רוצה שבגלל מצווה אחת שזה לא מסתדר, וזה עוד לא מסתדר, בגלל מצווה אחת אתה אבד את הכל, אז יש מקום אחד שלא מסתדר. מה עם שאר המצוות המדהימות שיש, המקסימות והחגים והחום של הבית היהודי, וכל הדברים היפים אתה תאבד בגלל מצווה אחת שלא מסתדרת? זה המקום שלי. אני רוצה להשאיר אותו בבית, וזה חלק מהבית שלי.
היום שאת פוגשת משפחות שהן בתחילת הדרך, מה הדבר המרכזי שאת אומרת להם?
קודם כל חשוב לי שהם יקבלו את עצמם, עם זה שהם לא מושלמים. וגם את השגיאות שהם עשו, וגם את הכאבים של עצמם, שיחבקו את עצמם. אולי אמרנו את זה בהתחלת השיחה, והחוכמה הגדולה של ימימה, ויטל, זכרונה לברכה. קודם כל תקבל את ה... תיקח את הילד הזה, תלטף אותו, תאהב אותו. אל תכעס על עצמך. זה קשה באמת. אבל אחר כך תעשה את התפקיד שלך. אז הלומדת או הלומד שנמצא בתוכך, ייתן יד לילד, ותעשה את התפקיד שלך כהורה, ותקבל את הילד שלך, ותכיל אותו. שמעתי סיפור שממש נתן לי השראה, על משפחה שהאבא לא מקבל, כאילו האמא יותר מקבלת, והאבא חושב שזה, עדיין חושב שזה בחירה וזה, אבל הוא אומר, אבל כשהבן בא, עם הבן זוג, הוא מתייחס אליהם בכבוד. למרות שיש לו כל מיני דעות שאולי זה ייקח עוד 10 שנים עד שהם השתנו, ואולי הם לא השתנו. אבל יש איזה משהו אנושי, שלדעתי הוא מאוד יהודי, שאתה מקבל את הבן שלך ומתייחס בכבוד לכל אדם. תבין שאתה לא מבין לפחות. את יודעת, כשבן אדם מבין שהוא לא מבין, זה כבר מדרגה. תבין שאתה לא מבין, יש פה שאלה גדולה. שאלות גדולות, הרב עמיטל שעבר את השואה, שהוא רב של הישיבה של הבעל שלי למד בה, הוא עבר את השואה והקים ישיבה, יחד עם הרב ליכטנשטיין. אז הוא היה אומר שהכי גרוע זה לענות על שאלות גדולות בתשובות קטנות. גם על השואה, הוא לא היה אוהב שעונים כל מיני תשובות, למה הייתה השואה, איפה אלוהים היה כשהייתה השואה, ועונים איזה תשובות כאלה, אומר, זה שאלה גדולה, תנו לה מקום. ואנחנו הולכים לאורו, לאור אנשים כאלה. אתה יכול לשאול שאלה, וגם לא לדעת בדיוק את התשובה שלה, אבל להיות בן אדם. ויש לך אחריות. ורק אם אתה מקבל את עצמך, אתה יכול גם למתוח את הגבולות אל הילדים שלך. כי אם אתה כולך מלא באשמה, איך אתה יכול לקבל מישהו אחר?
את מרגישה שהגיל ככה, אפשר ככה לשאול בת כמה את?
כן, אין לי בעיה, הרווחתי את זה ביושר.
אין לך בעיה עם הגיל?
לא. לא, אני לא אומרת שאין לי בעיה עם הגיל, אבל אין לי בעיה להגיד אותו. זה כן נושא. אני בת 61.5.
כן, למה זה נושא מבחינתך?
זה נושא, כי את כל הזמן בודקת כאילו אני עכשיו פורחת או אני אחרי השיא שלי. אני מתקדמת, או שאני משחזרת את ההצלחות של העבר. וגם בתחום המקצועי, כאילו, בתחום של, ברוך השם, שיש לי מוזיקה, שזה שמחת חיים, ו... אבל גם את שואלת את עצמך שאלות כאלה. אני משחזרת את עצמי, או...
באיזה מובן משחזרת את עצמך?
כאילו, יש לי הרבה מיומנויות, דברים שכאלה. אני לא רוצה לעשות את זה בצורה אוטומטית, שכאילו, שאלת אותי, יש לך דמעות. את יודעת, פעם שמעתי שחקנים גדולים, לא זוכרת מי זאת הייתה, שחקנית ענקית באבימה שאמרה, ביום שאני לא אתרגש לפני שאני עולה לבמה, אני מפסיקה להיות שחקנית. אז אני מרגישה גם, איך אומרים, כל יום שאנחנו פותחים את העיניים בבוקר, אומרים, מודה אני לבורא עולם, ועולים על הבמה של החיים, אני לא רוצה להרגיש שאני משחזרת משהו, שאני, תת, על האוטומט, משהו שאני נורא טובה בו, אבל אני לא שם. אלא אני רוצה להרגיש שזה חי. גם כשאני מלמדת, אני תמיד מכינה מחדש גם שיעורים שהעברתי.
ואת כל הזמן בודקת את עצמך?
כן.
ומה?
כן, את... שזה אותנטי, שגם זה בא, אפילו אם זה כאילו אותו דבר, שזה יבוא ממקום טרי. חי.
ומסתכלת מהגיל הזה, מחוכמת הגיל, מה את מרגישה שהרווחת ביושר? איזה מתנה את מרגישה, או מתנות עם הגיל דווקא?
יכול להיות שאני חושבת שהאתגרים הכי גדולים שלי הכי בנו אותי. כאילו, זה דברים שמתחו לי את גבולות היכולת, כאילו.
ועמד בהם?
כן, כן, אני מרגישה שכן, שאני גדלה כל הזמן, זה כל הזמן. וזה דברים שכן, שהרווחתי אותם,
אני חושבת היום גם שאת בפוזיציה של, אולי לא את מורה אם זה המילה, אבל מורת דרך או מנטורית, היום נמצאת במקום כזה שאת מאוד מטיבה עם אחרים, לאור מה שעברת.
כן, זה מה שאני רואה, הסרט הזה למשל. אז אנשים שמבינים על מה אנחנו מדברים, זה מאוד עזר להם. יש אנשים חיצוניים לזה, אז הם ראו את זה בצורה אחרת. אז גם קיבלתי, כמובן, שזה פותח ביקורת, מי שלא מבין, תשמעי, זה שנים עברנו תהליך בשביל להבין פה תובנות, אתה לא יכול בעשר דקות להבין אותם.
ברור.
אבל אנשים שבתוך זה, זה מאוד, ניגשים אליי הרבה פעמים גם ילדים. ילדים זה לא ילדים, זה נערים, בחורים, בחורות, מזמינים אותי לפעמים לדבר בחברותה, שזה מקום, שזה גם ארגון שמיטיב מאוד עם להטאבים דתיים. פעם לא היה דבר כזה, להטאב דתי, רגע, הומו דתיים, אז זה הומו אוכל שרימפס, את מבינה? כאילו זה נשמע ככה. Mm-hmm. כאילו, אוכל שרימפס דתי, כאילו, ככה זה נשמע.
כן, כן.
כן. אז היום זה תהליך שיש בית. ללהטאבים, יש את התהילה שעושה חיל ומגיעה להורים, ויש כתובת עם מי לדבר. יש את, את חברותה, שהיא כתובת ללהטאבים עצמם. והיום, כן, יש דבר כזה, הומו דתי.
אנחנו ממש לקראת הסוף, צפרירה. מה היית אומרת לצפרירה בגיל 30 או 25?
אני חושבת שהייתי אומרת לה שהחיים יהיו הרבה יותר קשים ממה שהיא חושבת.
וואלה.
אבל, יחד עם הקושי, את תגדלי, אל תפחדי.
תודה רבה, צפרירה.